אז בעצם מה שאנחנו עושים היום זה מפגש רביעי שלנו. אנחנו מסמנים סימון אחרון את הטריטוריה. כלומר, במפגש הראשון דיברנו על חווה ולילית. במפגש השני דיברנו על הנגזרות ההלכתיות אפילו של חווה או של לילית. אסור לאדם לישון בבית לבדו, בחדר לבדו, כתב המהר"ל, שמא תאכלתו לילית. ועסקנו באופי של העוף המוזר הזה שנקרא שם הרגיע לילית ומצא למנוח, שלמשל במערל יש סובלימציה, יש עיסוק, ובזה נראה היום, נראה את הרמב"ן. תמיד אני חושב שאין כוח לחבר'ה למערל, אני מנסה לעשות כבישים עוקפים, אולי פעם נצטרך, למרות שהייתה שנה שלמדנו פה נצח, אבל כאילו נראה לי ש...
שבועות הרב נועם העביר את השיעור במערל.
כן,
זה היה מתיש, כאילו חבל.
יש דברים שחשבים אותם.
זהו, אז...
עושה חישורים כאילו,
לא... באמרת שלמך כתבתי שזה בגלל שאין לחוש הומור, שסיימנו את נצח, אני הייתי נורא גאה, ועד ישראל רוזנברג מאלון שבות, שאלתי כל אחד שספר את החוויה. אז הוא היה רציני, זה בן אדם שהגיע לפה עם תעודת רב עיר, אין פה הרבה...
ישראל רוזנברג?
יש לו חווים כאלה, כן?
לא, לא, הוא התחיל לעשות רב עיר.
אז הוא הגיע מה רק עם רבנות?
הוא סיים ברבנות והתחיל להעביר.
הוא צעיר, לא?
כן, כן, אבל גם, אוקיי, גם לא מחזה מקובל פה. ואין כך, ואז אמר, אין למערל חוש הומור. פשוט תפס אותי.
אני תמיד לא אהבתי אותו בגלל שהוא מאוד, יש לו אקסיומות.
בשבועות היה לי אבל הברקה, למה זה קורה? מערל, למעשה, ומחילה מכם, זה פשוט, פתחנו סוגריים, לא קשור. מערל למעשה מתחיל לכתוב את פרויקט האדירים שלו בגיל 80. ומתכנן לעשות כוכב גאולה. אחר כך לקח לו את זה רוזנצווייג. לעשות בעצם נצח גדולה תפארת עוד יסוד. נצח ישראל, תפארת ישראל וגבורות השם. תכנן לעשות גדולה על השבת, תכנן לעשות על סוכות, תכנן לעשות... למעשה יש לנו על תשעה באב שזה נצח ישראל. תפארת ישראל שבועות, וגבורות השם על פסח, על חגי תשרי גם תכנן, ולא הספיק. כל הפרויקט האדירים הזה, זה בעצם עשה ב-18 שנותיו האחרונות. בגיל 80, אדם כבר צריך להיות רציני. להבדיל, הארי, כל הפרויקט שעשה, הם באותו גיל, לא, באותו זמן. לא ב-18 שנה, אלא ב-18 חודשים. עד גיל 38, שבו הוא מזדכה על הציוד, באשמת תלמידו, הוא חיים ויטל, הוא נפטר באובן מסוים, התלמיד הורג את רבו, ומסיבת הסוד, מחייבים את הארי לגלות לרב חיים ויטל אם הוא מתעקש סודות, והוא מתעקש, הארי אומר לו, אני אסתלק בגלל זה, והוא אומר בכל זאת, ולא אומר בכל זאת תמות, אבל הארי מסתלק בזה. אז זה ככה הדינמיקה של אדם שכותב צעיר ואדם שכותב זקן, כן? הרב הנקין יש לו תשובה, למשל כמה ילדים צריך? אז הוא אומר, 4. פורבו, היו לו בנים בצעירותו, פורבו, היו לו בנים בזקנותו. זה סברה לעשות גם בבוקר זרז הרייך, אבל הערב על תנח ידיך, שאינך יודע איזה מהם מתקיים. לכן אומר, 4 ילדים. זה המס, אתה רוצה? יכול להיות? בעיה, אבל משפחה יהודית זה 4 ילדים, לכן אוטו שיהודי יצר זה לא עם 3 משפחו, 4. בין כך, אז דיברנו, אני חוזר לעניין שלנו, דיברנו על האוף שנקרא לילית, זה בעצם המקום היחיד בתנ"ך שמופיע לילית, שם הרגיע לילית ומצא למנוח. שבוע שעבר, זה דיברנו, זה מפגש שני, מפגש שלישי, דיברנו על מלכת שבא, שמתורגמת בתרגום יונתן כמלכת כלילית. הילד שנולד מהמפגש לא הייתה דבר שהיא לא אומרת לשלמה, והוא עושה את כל מבוקשה, כל מבוקשה נולד ילד. ראינו.
זה
שוב הרבה חזק.
כן.
ראיתי
למנוחה.
עד ששיבחנו אותה. זה בעצם ה... מלכת שווה, וסיימנו ברב צדוק שדיבר על אלילית ששורש וחשב כוח דזימה. דיברנו על איוב, שהכוח שהיא נופלת על הילדים, והיום אני רוצה שבעצם נסגור את ההקדמה. אני אומר ההקדמה, פעם הבאה בעצם אנחנו מתחילים ללמוד ספר עץ חיים. עץ חיים, ספר שהמדפיס הנוכחי, כלומר סיבות מקובלים שונים את ההרצאה הזאת, בעצם מחולק לכמה וכמה חלקים. הייתי אומר שהחלק הראשון עוסק בסדר ההצלה, כלומר איך למעשה האציל האינסוף הבורא התברך ויצר יצירת סוף, מה שנקרא סדר ההצלה, בעיקר העיסוק של המקובלים. כלומר, איך בעצם האינסוף מהמקום הקדום, קדום ביותר, לפני צמצום ראשון, מתפרצף, משתלשל והולך עד העולם התחתון שאין תחתון ממנו. זה בעצם התנועה הראשונה. כן, במובן מסוים, הארי לא בנה את השס שלו כמו שבנוי הבבלי שלנו. הבבלי שלנו, וזה אגב, שורו בעצמכם ולימדו גמרא עם חילונים, כן, אני פה ראש בית המדרש לחילונים, זה נקרא גן נעול, גיור הנבות. רוב השבוע הוא נעול, אבל כשהוא נוכח הוא שיא המרץ. היתרון ללמוד באמת גמרא בבית המדרש גן נעול זה שהם לא מקבלים את הקורקטיות הלמדנית התלמודית. החובל בחברו, נכון ככה נפתח הפרק? רגע, תגיד, צריך להתנהג יפה, להתגלח, לזכות סלם יכנס, לא להיות שלומפר, לא ללכת עם הנשק כמו כל הבנישים ולקצור את האוזניים של ניצולות השואה באוטובוס, ולא לתת כפות לחבר, ודאוג שהחמור שלו לא יוכל לילד שלו את היד, לאוזן. יש כאילו, כן, איך בנוי ספר הלכה מודרני? עכשיו קראתי ספר בשבועות בין הזמנים. איך, כן, איך הוא עושה? הוא אומר חמה, אחר כך הוא עושה הלכות. אפשר לדון אם זה נחמד לעשות את זה על הלכות טלוויזיה. הוא עשה בעצם ספר על שעות הפנאי. מי האם מותר גדל בעלי חיים? על שעות טיולים.
פסיקה.
האם מותר לשמוע כל מישה, לראות טלוויזיה, איזה סרטים. לשבחו יאמר שהוא הרב מהבודדים הדתי-לאומי שבקי בספרות החרדית. אחרוינים, וזה ממש שעושים אותי. אפשר להתווכח על הקונספט, האם בא לנו שמישהו ייתן לנו גם ספר הלוך, אם מותר לצאת לטיול ואם מותר ללכת עם גד כסול, לא? בסדר, זה מאוד מעניין, אני אומר, זה ניסיון מרשים וחשוב בעיני.
שבאמת זה יתחילו להיכנס להלכה, היה הלכתי,
אז זהו, אז כדי לפוגג את זה, הוא כאילו נותן בהקדמה כמו ארוך השולחן, שונה למשתברו, אין בהתחלה איזו הקדמה, מסביר לך, יש עניין גדול לטייל, חזרנו לארץ, התממשות נבואת הדורות, אבל עושה את זה בלי לחץ, עושה את זה יפה, באמת. ממש נותן איזה מרחב, יש היחס, האם יהודים מגדלים כלבים? זה שאלה שאני נזקקתי עליה, כמישהו שחוגג עכשיו שנה לכלב שלו. בסדר, כי זה הבטחתי לפורט, זו אפיקומן שנה שעבר, חשבתי שהוא ישכף, הוא לא שכף. אז אשתי אמרה לי שהדבר הראשון שהורה נבחן זה האם הוא עומד במילתו. אז הבאנו כלב. אז האם אתה יכול לסרס אותו או לא? מה נפסק? בארצכם לא תעשו כמוהו, נכון? יש איסור. עכשיו מה לעשות? שכשהוא לא מסורס, כל הלילות הוא בוכה ככה. כל איזה רבנית שעוברת בטווח של 10 קילומטר,
עזוב שהיא פי 10 יותר גדולה ממנו והיא תאכל אותו.
הרב מעלה כיסופים וגונח מליבוי.
החיים כגעגוע.
עכשיו לא מבעיה שהוא סובל, גם אתה לא יכול לישון, מה אתה עושה? בסדר, אז הרב סתיו עוסק בזה. מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם זה ספר לך מודרני. הרב כנול, הרב מלמד, מה שנקרא דור הביניים של הפוסקים הדתיים לאומיים, או הדור השני. מבינים, אתה צריך לתת איזה מבוא. הבבלי לא, וגם המשנה, לא נותנים מבוא. אין, למשנה אין ספר בראשית. כאילו, בראשית עד בו זה בעצם המייס הלך, מעשיות, ופה בעצם מפרשת בו הדרשן תקוע. זה בעיה. תמיד הרבנים אומרים, בויקרא מתחילים ללמוד הלכה. אמרו לי כמה רבני יישוב. וראשית שמות עוד יש להם על את רושס. ויקרא, מה הוא ידבר? על מליקת עולה? יאללה, הלכה. אני חושב שבא, נאום ישנו ברור, איך קוראים? חייקים שוב בראשית, מרבית דרשות. וכן על זה הדרך. כי הטרגדיה הגדולה זה רב שאין לו מה לדרוש בחומש ויקרא ומנסה לעשות את זה, נוח לו שילמד לחוד שבא. וכאילו, הרי בעצם פתח פה איזה מצע שאין אותו למשנה. אין אותו למשנה. עכשיו, אם קראתם את המאמר המופלא, מעמד הפעלים של אינברי.
מעמד הפעלים?
פעלים, פעלים. כן, 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 כן. כן, כן.
פעלים.
פעלים, פעלים. קראת? מעמד הפעלים של אסף אינברי.
מי הביא את זה?
אני חושב שרבנו.
לא.
א', אינברי זה היום הגדול כמעט היחיד שיש בחברה הקיבוצית. ב', הוא כתב מאמר שבעצם מתאר את, וואלה, לא תכננתי להזדקק לזה, אבל יש לי פה, לא תכננתי, אבל ממש גלעד, אני אקדיש לך את זה. הוא מדבר כאילו על, על ה, אפילו דף אחד, כן, זה דף, אתה זוכר? אתם זוכרים את זה?
גם את ביאליק,
ביאליק פחות חד. ממש תכננתי את זה. כן, כן, התעסקנו בזה, שבעצם בתנך הכל הכל פעלים. כאילו, ואז אני חושב שההברקה הכי גדולה שלו זה מה השיר היהודי? אשמנו, בגדנו. אין דבר כזה בשום שפה. יש לך 22 פעלים, וזה כאילו הפסגה, אתה שר את זה.
פסגה
של יום כיבוד. אין דבר כזה בשום שפה. והוא מנסה להגיד, איך אומרים באנגלית, אשמנו, נזקק לאיזה 6 מילים, ואומר, ולא אמרתי עדיין אשמה. אני מצטער שעשיתי, שלקחתי, ששתיתי, שנגעתי. בוא טוב.
ספייפורס, לא?
אשמתי.
זה לא אשמתי. כאילו, אז הוא אומר ככה, שכאילו כל התנך זה הפעלים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותר האישה ותלת בן ותר אותו כי טוב הוא ותספנהו שלושה ירחים. חמישה פעלים. ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח תבת גומי ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בית הילד ותשם בסוף על שפת היור ותצב מרחוק. יש פה 20 פעלים בשתי פסוקים. עכשיו תראו את התיאור היפה שלו, באמת הוא פנומן. ויקח את בת לוי, פסקה שנייה. הפועל הזה ויקח דוחס למילה יחידה את מה שיכול לפרנס רומן או סרט קולנוע באורך מלא. כשגבר לוקח אישה יש קדמת דרמה, חיזור, קלחת, שיחות לביתים, הבתים, גישושים. אבל את העברית המקראית זה לא מעניין. לא אכפת איך נראו אמרה ויוכבת, מדוע הוא רוצה בה, מדוע נטרה, איך התנהל החיזור, מה חשבו, חלמו. הוא פעל, הוא לקח, וזה כל מה שמעניין את העברית בהיותה שפת פעולה. במובן מסוים טוען פה אינברי, טענה מפליגה. שימו את בקט, שימו את תומאס מן, שימו את ז'אן פול סרטר, שימו כל סופר אירופאי טוב במאה האחרונה, כדי שהוא יהיה סופר טוב. רוצים, נסחף אתכם לרוסים גם, דוסטויבסקי, תלכו לנבוקוב, תלכו לצ'כוב. אתה חייב לשים זרם תודעה. כלומר, לספר לי מה בעצם קורה. כלומר, נראה לך שבעצם טוב לו, אבל הוא מוטרד מזה שאשתו ברחה עם הילדים. הלך על השותף שלו, נראה לך שהוא בעצם ראש ממשלה, אבל הוא ראש ישיבה. לא, אתה כל הזמן צריך לתת לי משהו שאני לא יודע, כי אם אני יודע, מה עשית? עכשיו, מבחינה זאת, לעולם יישאר כוח הספרות על כוח הקולנוע, ואני אינטרסנט, שלי גם פרנסה. מה? כלומר, בספרות אני יכול לתת, כן, בסדר, זה תחת לבני השטח. מה הכלל הראשון בתסריטו? מה אתם יודעים על תסריט? איך עושים תסריט? או איך כותבים מחזה? אני כתבתי פעם מחזה. והוא עלה, וזה, ופעם, בפנים ופנים הבא. מה אתה בעצם צריך לעשות? המחזה או התסריט, ומרוויחים יותר. וזה מאותה סיבה. אין שום רגשות. כלומר, אתה מייצר. איך זה נפתח? יש לך הדמויות או הנפשות, ככה האנגלים כותבים. ואז יש לך, איך זה ממוקם? בוא נתאר את זה. בחור עם כיפה. אתה לא יכול לכתוב דתי לאומי. אתה יודע שדתי לאומי. עם כיפה. שיער על גבול הצהוב, רגל מסוכלת, יושב על כיסא. מאחורה וילון ירוק. אתה לא יכול להגיד, הוא חושב על הבית.
אבל יש, א', יש לפעמים קריין, ולפעמים שומעים את המחשבות של הזה.
זה כבר תחכומים שראוי לטעות עליהם.
זה לא תחכום.
שוב, אתה תצטרך לעשות כל מיני טכניקות. איך אתה מביא את זה?
זה התנועות שלך צריכות להביא את
התמונה. כן, זה פרצוף כאילו.
זה לא כמו אני מתוך ספר, הוא מתכוון שזה לא
חושב, שהוא נהיה חושב.
בסדר, אבל הוא לא יכול להגיד איך אני עצוב. הוא צריך לשבת בפוזיציה עצב בפנים עצובות.
יש בזה
מה שלפעמים
יותר להם. אתה יכול להביא דברים יותר עמוקים. בדי, איך אומרים? עולה להיכנס להצגה יותר מלקנות ספר. אבל, כן?
היום לא.
עכשיו
ספרים.
ספרים.
הצגות.
כן, יש כל מיני קבינות כאלה.
אבל
גם ספרים,
במצע
של ספרים זה 10
במאה. 10 במאה, אוקיי. אוקיי, תרצה. כאילו מה שאני רוצה להגיד שהתנך כתוב כתפריט, לא אני, הוא, זה מה שהוא אומר. זה דבר מאוד עמוק, שאין כאילו מרחב, ותר ותלד, 9 חודשים, 2 מילים, איך הרגישה, מה עבר להיריון, מה עשתה, היה לה בחילות, יש סטיית סושי, הרבה נשים במערב בהיריון אוהבות סושי. אולי היה לה סטיית סושי ו... אני לא יודע כלום, אתה חייב... עכשיו אוקיי, והוא בעצם מנסה לשים את הציר ולטעון, יגיע בהמשך לזה שהעיקר זה המשנה. המשנה היא בעצם ספרות עברית שהיא בצד אחד מלאת מחלוקות כמו התורה, לא כמו התורה, שהמחלוקת, אני אגיד זה בשפה שלי, הוא לא יגיע לזה, היא הזרם תודעה של המשנה. בסדר? שאומר לך, מאיר ורבי יוסי חולקים, בסדר? קוות אין זקוק. כל מחלוקת, זה היה זרם תודעה של רבי יהודה הנשיא. זה לא היה או לא היה. הוא לקח שניים, המציא כמו הזוהר כזה, שזה זרם תודעה. בין כך, יש משהו נורא נורא מעשי, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. אז בניגוד לנצרות, בניגוד ליוונים, בניגוד למיתולוגים שבעצם עיקר העניין, זה הכוונה. נכון? מחילה, מי שקרא ברית החדשה בשירותים? כל הזמן, מה שמעניין את אותו האיש, בסדר, שכן שלנו, זה מה חושבים, הוא מגלה מה אנשים חושבים. אנחנו לא מעניין מה חושבים, מה אתה עושה?
הוא גם מדבר,
זה משהו
בגמרא. שנייה, אז התל...
זה נורא לקחו את זה.
כן, אבל...
זה סוד שמשנדעתי, יש את האקטים המעשיים. הכל מאוד מוכי, אבל אפשר לעשות דקה, לשבר את השולחנות בבית המקדש.
כן, אבל הכוח שלו זה הכוח של המחשבה. הוא יראה ללב, בניגוד לאורתודוקסיה שרואה על העיניים רק. אז במובן מסוים, זה כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים, אומר אינברי כפרשן כוזרי, זה הנוצרי, אבל מעשיך אינם רצויים, זה היהודי. לא, זה משנה. שאלה זה המעשה. אין, סיפרתי לכם בעצם את החקירה של הרשב, לשבת בהתחלה או בסוף. לא סיפרתי. הרשב, הרב ה-50 חב"ד, חקר מה שווה מבחינת הביטול. כשאני יושב בהתחלה, אני הרב, ויש לי מגבה, שאלה סירחון או חום.
לא ידענו מה עושה, אבל שם יש השאלה המסריח.
לפחות יפתח
את זה. תפעיל את זה.
תפעיל את
המזגן. הוא פתאום זוכה לעדנה, הוא הבחור הטוב. אז אני יושב, אני רבה, ויש לי 100 חסידים. וקחו תרגיל מתנה. נוסע עכשיו 24 שעות, עד קבלת שבת, ללכת בתודעה של רבה. נועם, אני אומר לך, זה אחד התרגילים הכי מטורפים שעשית בחיים. מאה חסידים, לא אמרתי לך 5,000, לא אמרתי לך 10,000. יש היום בני אדם, כמוני וכמוך, שיש להם 10,000. 99% מהם מוכשרים ממני ובמך, אחד לא. דמיין איך אתה הולך. כל דבר.
99% מוכשרים. די ממני.
כאילו, איך נלך בתודעה שכל הזמן החיים שלך נתונים לפרשנות אין סופית.
זה נכון?
כן, כן, כן.
רק אם אתה לא מוכשר, אם אתה לא מוכשר את... כשנוצרים חילונים זה קורה. כל דבר שאתה עושה כאילו?
נכון.
נכון, טוב.
תקליבו
לך על כל
שמה כאילו. איך? מה, בשביל 100 איש שכל דבר מפרשים אותך?
כל דבר, אתה שם את הדברים כאלה.
מה, דייט ראשון, כל פעם.
כן, מה?
אתה עושה את המעלה.
אדמור?
ממש לא אדמור.
איזה מתקרב.
אז אדמור ממש לא אדמור.
לא אדמור, ממש...
אין בעיה, רבותיי, אנחנו בעד אדמו"רים. נתתי לכם יום שלם. אבל כאילו, ללכת בתודעה הזאת שאני נראה, שאני כל הזמן רואים אותי.
ושכל דבר שאני עושה מסיקים
ממנו. מסיקים ונגזרים, וזה נפסק להלוך. מה?
אתה לא עושה את זה, מוכרים, אתה לא משחק.
כן, כן. אבל כאילו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים, זה אומר שהעיקר זה הכוונה. פה, היהודי שם את הדגש על המעשה, על הפעלים. זה מה שמשנה. שואל הרשב, אני בראש השולחן, יש לי מהחסידים. מהחסידים היום זה חצר דתית לאומית ודאי יפה, וגם אצל החרדים, אם אתה מחזיק זה גם בסדר. עדיף שאני יושב בהתחלה, ומוחי טרוד, מי אני ומה אני, עפר לרגליים, אני צריך לשבת בסוף. או שאני יושב בסוף, ואני בעצם צריך לשבת בהתחלה, וזה שאני מוטרד. אמר הרבי הרשב, מי שפושט החקירה הזאת הבין מה זה ביטוי. אוקיי, בוא נלך מהסוף להתחלה. מה יגיד לך חסיד קלאסי? מה זה בעצם, מה המטרה? איפה שמוחו של אדם, שם הוא, נכון? זה אמר הבשט. שב בהתחלה נבח. תלבש כמו רוז'ינר, אבל שלא יהיה לך סוליות. שתדע שבעצם מגיע לך בסוף. אמר הרשע, פה נבדלת חב"ד מכל החסידויות. חב"ד אומר, שב בסוף. מה מעניין אותי מה אתה חושב? זה בעיה שלך עם עצמך. איפה אתה יושב? זה מה שמעניין אותי. זה ענק. מה אכפת לי מה אתה חושב? זה בעיה שלך. כשתכתוב את זה על הספר אנחנו נשרוף אותו. כאילו, זה ביטול. ביטול זה לשבת בסוף ותחשוב שמגיע לך בהתחלה. גיא וזה לשבת בהתחלה שמגיע לך לשבת בסוף. זה כאילו הופך הכל. זה שם לך חב"ד מול הבשט. וחב"ד זה לא הבשט. מבחינה הזאת, זה לא פוילישר סינים, זה משהו אחר, זה אנרגיה אחרת. זה כאילו לקחת באמת אנרגיה של הביטול ולהפוך אותה לאנרגיה יהודית. בעיקר זה המעשה. והארי לוקח בחלק השני, הייתי קורא לזה של העץ חיים, בעצם לקחת את כל מה שלמדנו עליו בסדר ההצלה ולנסות לעבוד איתו על סוגיות מקראיות. בשפה אחרת זה מה שאנחנו עושים בחבורת פנימיות. כלומר, לוקחים כל מיני סוגיות. שער כפיו, שער הצלם, שער נסירה, שער למד פרצופים, שער הירח, שער מיעוט הירח, שער יעקב ולאה, שער לאה ורחל, שער מן ומד, שער... הכל הכל, בעצם, המחצית השנייה של שער המקיפים, דיברנו על נרן, נפש רוח נשמה חיה יחידה, בעצם עבדנו עם שער מקיפים. שער, כל מה שאנחנו עושים זה רק פרשנות לעץ חיים ותלומיד. פה נעבוד בעצם על עץ חיים, על שער למד זין ולמד חץ. שער יעקב ולאה, שער לאה ורחל. ידבר הארי בעצם על מרחב שנקרא יעקב ומרחב שנקרא ישראל, מרחב שנקרא רחל, מרחב שנקרא לאה, בתוכו כל ההיסטוריה נכנסת. כאשר אבן הראשה של המרחב הזה זה חווה ולידה. בסדר? וכל ההיסטוריה, בית ראשון, בית שני, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הכל זה רחל ולאה, שכדי להבין אותם אנחנו צריכים לבדוק איזה ייחודים הם עושות עם הפן הזכרי שלהם, יעקב וישראל. במובן מסוים, ישראל נולד בארץ, איפה? בבית לחם. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, כלומר, שרחל מתה במובן מסוים מת יעקב, ונולדים זוג חדש, לאה השנואה הופכת להיות פופולרית, היא מתה איתו, ונולד ישראל. לא יאמר עוד שמך. כלומר, יש פה בעצם תהליך אבולוציוני, ואחר כך נראה איך רמחל התעסק איתו, איך כל המקובולים התעסקו איתו. אומר הרמחל, באמת כולם עובדים בצורה מסוימת, מצטערים. מה?
לאה
ילידית. אפילו סימנך למד למד חד חד. מה? עם בחירת ליבו או מה?
למה?
אוקיי.
אוכל היא האקסית.
אז אנחנו נצטרך לראות.
היא זאתי שהיא כן, היא פה, אבל היא לא מביאים ילדים. לאה היא זאתי שכן יש לה יצירה, היא כן הנורמלית.
אוקיי, אוקיי, אני אומר, זה ודאי
נצטרך
לאמת את זה עם הארי.
אפשר שאלה קצת לא קשורה סתם? כאילו, מה אתה חושב על המורה של הארי להכניס את הכל? סתם, נגיד תכלס, אני קצת לא יותר גינזבור, כאילו, אני מרגיש שהוא יותר מדי, כאילו, מכניס כל דבר לתבניות שלו. כאילו, לדעתך זה שאיפה נכונה להכניס כל דבר לציר כזה?
כאילו, זה מצטרבצק, זה
יפת כפוי, כאילו. יום, שני דברים, שני דברים. א', יש ספר שנקרא מבוא לקבלת הארי. מוציא הרב גינזבור, שזה ראשי תיבות, האלוקי רבי יצחק גינזבור. לא יצחק כלום. לא, באמת, אני אומר דבר רציני. כלומר, הרב גינזבורג בעצם ייצר שיטה חשובה, ראויה לבוא בקהל, שלוקחת את עולם הקבלה, מנסה להכניס אותו לתוך שלושה מבנים: אחד, הכנעה הבדלה המתקה, שני, י' כבבקה, שלישי, י' ספירות. עולם הדייטים, עולם הפסיכולוגיה. עכשיו אפילו קיבלתי מאמר אנה פרויד, אנה, מה שמה? אנה פרנק. הכל גם הוכנס. למשל
אנה פרנק?
כן, הוא כתב.
כלומר, זה מין משחק אינסופי. חוכמה בין הדעת, זה סין יפן הודו, זה פרויד יונג אדלר, חצבני בניאס דן. שימו לב, זה ראשי תיבות חב"ד. זה משהו אינסופי מצד הברק שלו. הבעיה שלי שאני לא משתכנע.
גם העולם הוא לא בנוי כאילו כזה ברור.
זה כזה קשה.
זה כמו הבעיה של המהותנות. יש תורה גברית ויש תורה נשית. תורה נשית היא רכה, היא מכילה, נכון? בואו תלמדו עניה ונתיבות שלום. הגברים כל היום אוהבים לריב, מה מה? זה לא עובד. יש לו פחות נשים שאוהבות לריב, ויש לו פחות גברים שאוהבים רכות. קיצור, החלוקות המהותניות האלה הן לא פשוטות. אני מרגיש שעוד אני יכול בערי לגלות את האינסופיות שלא מכריחה אותי. כלומר, עדיין אישה זה אישה זה איש ואיש, וההצעה שלי להמציא זכנק לא התקבלה. אין זכר נקבה, אין מה לעשות, ילדים באים לעולם מזכר ונקבה. כל מה שלא תעשה זה הכל טריקים.
תמיד שאלתי את עצמי, כאילו, איך שבא? כל הזמן מתעסקים לטונטון ואנדרוגינוס, כאילו, מי שמע על זה בכלל?
לא, היום אתה יכול להגיד שזה ההומואים ולסביות. זה כאילו, אותו ציר. זה אנשים, כן, עם זהות מינית לא פשוטה, לא אחד לאחד טונטון ואנדרוגינוס. זה כמו קורי, נכון? הרי מה, איך? המבחן שיש בבתי להתקבל, הוא בוחן אותך על תחילת פרק מבית. אז איך מתחיל פרק מבית? הנה יש מעציל ונאצל, אומר הרי. הנאצל, יש בו דלת יסודות, יש רוח מים אפר. אחר כך, הוא אומר שכל בחינה יש אדם פנימי, שזה כאילו הנשומה. אני לא מתחתן איתך רק בגלל שאת 1.70 מטר, אלא יש לך נשומה. הדבר הפנים-פנימי, נשומה, החוץ, גוף. השלישי, המלבושים של גבי הגוף. כלומר, אני מחפש, זה דבר עמוק, אומר הרי, היה לי על זה מבחן, אם זה מתקבלים, כי אז הוא מתחיל להקשות עליך. הדבר השלישי, זה לא רק אני רוצה גוף, לא רק אני רוצה נשומה, מה אני עוד רוצה? מה עוד מטריד אותי שאני פוגש אדם? תסתכלו על שי, הוא לא רק גוף ונשומה, מה עוד יש עליו? יש לו לבושים, וזה דבר מאוד רציני, הלבושים. אם הוא היה מחליט ללכת כמוני, דבר אחד. אם הוא היה מחליט ללכת כחרדי, דבר אחר. אם הוא היה מחליט לבוא היום בחולצה ורודה, פתוחה עד הכפתור, זה דבר שלישי. הלבושים זה הדבר השלישי והרביעי. יש לנו גוף, נשמה, לבושים.
בית.
בית, תפארת אדם לשבת בית. הארי אומר, זה אדם. בסדר? א', אדם הפנימי שהוא הרוחניות הנקרא נרנחי, נפש רוח נשמה. ב', הוא הגוף. ג', המלבושים על הגוף. ד', הבית שיושב בתוכו האדם וגופו ומלבושו. אוקיי, עכשיו הוא אומר, אמנם בכל אלו יש בחינה הממצעת בין הבחינות הכוללת שתיהן. למשל, בין דומם לצומח, מה זה? מה יש בין דומם לצומח?
זה מאוד פשוט.
אז אוקיי, אז הוא אומר הקורלי והאלמוג. אלמוג? אלמוגים? אלמוגים זה הממוצע.
למה זה
ממוצע?
זה חי.
זה לא ממש חי, והיד שלא מבקש להפיק אומנו את הכלב, לא רוצה אלמוג. ובין הצומח והחי או אדני השדה הנזכר במסכת כלאיים. מה זה אדני השדה? שזה מין תחום אמצע.
זה כמו הצנים כאלה.
שהוא כמין כלב הגדל בקרקע, וטבורו נשרש בקרקע ויונק משם. כלומר, איזה מין חיה שהיא מחוברת לקרקע, יכולה לזוז, זה צמח זז, ושאתה חותך כמו הרגת אותו. ובין החי והמדבר הוא עקוף. וכל דרך זה יש בכאן בין בורא יתברך ובין הנברא, שהוא בחינת הכוללת רוחניות. יש בחינת אמצע שעליה נאמר בנים אתם להשם אלוהיכם, כי יש ניצוץ קטן שהוא בחינת אלוהות, נמשך ממדרגה האחרונה שבבורא, והוא הניצוץ מתלבש בכוח ניצוץ אחד נברא. עכשיו תראו את השפה, שהוא נשמה דקה בים עוד מאוד, ובניצוץ זה הנקרא יחידה יש שורשי דלת בחינות. כלומר האדם הוא הממצע בין כל הנבראים לאלוהים. ובין בחינות רוחניות יש גם בחינת הגוף, יש רביעי דם שהיא ניצוץ אחרון של הנפש, ויש בין הבחינות יש שערות וציפורניים, שזה בעצם בין הגוף החי לגוף המת. ובין הלבושים לבית יש אוהל. אוהל מצד אחד זה לבוש, כאילו אתה מתעטף באוהל, מצד שני זה בית הנעשים מצמר ופשתים שהם לבושים. והארי בעצם מחפש כל הזמן את מרחבי הביניים. המצוקה שלי ממה שהזכרת זה שאין מרחבי ביניים. אם יש מרחבי ביניים אין לי בעיה. כל פסיכולוג מתחיל יודע לדבר על אינטרוברטי, אקסטרוברטי, איזה אגו, סופר אגו, טיק טיק, תרבות ללא. גם פרויד כל הזמן מכניס לתוך מבנים.
לדעת שיש גם את הדברים הלא שחור
לרע. כל מדעי החברה, כל גרט, כל כולם, מה אומרים? יש ארבע חברות: אינדיבידואליסטית, סיעתית, קהילתית, טוטליטרית. בסדר? כל מדע בנוי על המשגות שהוא רץ איתם, ואם הן עובדות לו הוא מקבל זה נובל, אם לא רושמים לו על המצבה. האם אני יכול לקחת את המרחב המדעי ולהפוך אותו לאומנות? זה נראה לי הסיפור. זאת השאלה. כלומר, גלילאו גלילי, צ'כוב היה רופא, החתן פרס נובל שחטמן הוא גם יצרן תכשיטי. באמת, האם זה המצוקה שלי מול בני ברוך? מה עושים בני ברוך? עכשיו אני אגיד דברים לא מקצועיים כי לא פגשתי את הרבה שלהם, רק מה שאני ראיתי. הוא רוסי, לייטמן, והוא אומר שקבלה זה מדע. אז מילא, הכל אמפירי. למה הוא חייב לעשות את זה? כי מה לא אמפירי? הברסלב והמרכזניקים, זה שתי יצורים לא אמפירים. כלומר, אנחנו בגאולה, אם זה לא קורה, עיכובים בגאולה. שנייה, אם זה הולך, גאולה, לא הולך, עיכובים בגאולה, מה שהיה להוכיח. אם אתה אף לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא קורא לך. אם זה לא מצליח, מניעות הוא קורא לך, אתה לא מבין שהוא קורא לך.
הבנתי, כאילו אנחנו לא...
עכשיו, מסתכל על זה, זה לא פופריאלי. פופר אומר שמדע זה דבר שאפשר להפריך. חשיבה כזאת אי אפשר להפריך אותה. אז הוא אומר, אני מייצר משהו של הבסיס של המדע, הבסיס של מדעי החברה, אני בכלל לא אומנות, תמיד קבלה נראה לכם כזה רוחני, אני מתחבר, יש לי השראה, יש לי מוזה, זה של משוררים, זה של ציירים, חלס, אני רוסי, אני בחור רציני, זה מדע. כל הרוסים, זה פיזיקה. הרב מיכאל לייטמן, הוא בעצם לא יודע,
זה תלמיד של הרבש,
לא יודע, כולם תלמידי הרבש,
גם הרב ורבר הוא תלמידו המשמש,
הוא בעצם תלמיד של הבן של הרב אשלג שהקים ארגון הענק שנקרא בני ברוך, המונים, 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 המונים. תבין, אתה קצת יוצא גם וגם, אתה יוצא קצת מקהיליית ירושלים, מי שמפיץ התורה הגדול היום בארץ, דל מאחה ירושלים, זה לייטמן. יש לי דודה, לא אתאר לכם מה עשתה בחייה, יום אחד גילתה אותו, 9 שעות, זה מה שהיא עושה ביום, ביום לומדת, מחוברת לגרופ,
אימא.
בסדר, מה אמרת, ירושלים? אני לא יודע, אני לא מצליח להבין את הכוח, אבל אני מבין שאני לא מצליח להבין. אבל מה הוא
בעצם? זה קשור לאשלג, זה כאילו
זה הכוח של אשלג, כלומר זה עבודה על משפיע ומקבל. עכשיו זה בעצם, מה זה פרוטון וניוטרון? מה זה רצסיבי ודומיננטי בביולוגיה? זה משפיע ומקבל. זה לא מה שהיה להוכיח, רצסיבי ודומיננטי. הוא מצליח להבנות את כל מדעי הטבע לפי התשוקות המקוריות של הבריאה. מי שמקלקל זה האדם, וכל אתה ראה עולמי שלא תקלקל, אתה בעצם אמור להחזיר צורה ליוצרה ולהתחבר לטבע. אז בטח שאתה רוצה להתחבר לטבע. כל חילוניה, גם דתייה, כל חילוניה בת 46 ממודיעין שגרה בווילת ענק כמו הדודה המדוברת בן סוכה, היא רוצה, ופה הוא תפס משהו שהוא רציני, אמפירי, הוא דוקטור כמובן למתמטיקה כמובן, הוא מתמטיקאי, הוא מנסה לייצר מרחב שזה באמת אמפירי, שכל דבר כן, הדייטים זה הכנעה.
אבל זה נשמע לי בדיוק כמו שהמרכז הקים עושים, להכיל את הכל כאילו בקטגוריות שלהם.
נו, זה בדיוק אותו דבר.
כן, כאילו זה גם פה, זה גם
לא, אם אנחנו מצליחים וכולם כמונו מרכזניקים,
אתה יכול להביא לפה איזה מים?
קובי, קובי, זה בדיוק אותו דבר.
לא,
אז עוד שנייה יקרה,
המרכזניק לא מנסה לדבר בשפה מדעית, הוא מדבר בשפה אידיאליסטית. הוא חוזר לעגל, חוזר לכוח החיים, הוא חוזר להתחלה. הוא לא מנסה להגיד אני מדעי, אני עכשיו, אני כל תחום שתכניס אותי אני אראה לך איך זה הולך.
הוא פס במדעי, הוא אומר, הוא יודע שהוא פס במדעי, הוא לא באמת מוסר, כאילו הוא אומר, אני משתמש בכלים מדעיים בתוך הקבלה והחסידות.
דיבוס כמו נהיר, נמשך לזה כי יש פה משהו שהוא קולי, מדעי, סגור, שלוקח בעצם את המשגות, החבדיות בעיקר, ופורט אותה, מראה לך איך זה על כל החיים. עכשיו ספר, אגב, לדעתי מבריק, אני אומר לך, הוא מבריק, כן, אני ממליץ לכל רווק של הרב גינזבורג, כל רווק לקרוא את זה וכל נשוי להתענג על זה. לא, כי כאילו זה לרווקים, איך אתה מוצא אישה? יש לך ככה, בהתחלה זה זיקה, אחר כך תמיהה, אחר כך משיכה, אחר כך התקשרות, אחר כך אהבה, אחר כך רחמים, אחר כך התמסרות, אחר כך זקות, אחר כך פריון. זה השלבים שהאהבה עובדת בהם, הוא עושה את זה יפה. בהתחלה לא מודע, אחר כך מושכל, אחר כך מורגש, אחר כך מוטבע, אחר כך מעשה. הוא מראה לך איך בעצם הכל רץ,
רק צריך מישהי, לא צריך מישהי
ספציפית. הוא אומר לך, יש לי פה, הוא אומר לך, יש לי רצפט איך עובדים, כתר על זיקה, חוכמה על כמיהה, בינה על משיכה, דעת על התקשרות, חסד, אהבה, גבורה, אהבה, כי תפארת רחמים, נצח התמסרות, הוד התמסרות, שזה בעצם מקבילים, דבקות יסוד, מלכות פריון. ואז הוא מייצר ספר שזה בעצם המדריך למדיית, לפי המבנים של 10 ספירות. אני אומר, וניל מצליח להקפיץ אותו לשמונה קומות למעלה עם השפה הנפלאה שלו. ערך את זה. ספר מצוין?
עכשיו מוציא עוד ספר, ידיד.
עוד מצוין.
זה מעניין אותי.
נראה לי, אבל אני חושב שהבעיה פה היא לא בסדר, בסדר?
דווקא
זה היתרון שלו.
עולמות, זה מה שהיה פרסם
באנרגיה. אני חושב שבעיה זה שבאנם שקורא את זה, לא דבר כרגע עליו, באנם שקורא את זה ומשתכנע שרק ככה זאת. אז כאילו הכרת את כל האפשרות לעשות עוד משהו.
אני מרגיש שהסכנה בזה זה ההתמכרות. זה כמעט כמו הסכנה של להיות בריסקר. הצגנו המשגות, כן, היום הפוסט-מודרניסטים אוהבים לדבר על המרחב הפרה-לשוני, לפני שהלשנו אותו, עדי אופיר קורא לזה. כלומר, טבלנו אותו בבריכת הלשון, ואז מילא הנגענו אותו. מה שאנחנו ננסה לעשות זה לדבר ובעצם להיות הכי קרובים למרחב הפרה-מולשן. שפת הסימנים, שבעצם כל המילים זה רק שפת סימנים. עכשיו, אני מרגיש המצוקה שלי, כלומר, אני חושב שזה מאוד משמעותי, אבל אני לא יכול להסתפק בזה, מהסיבה שאני מרגיש שיש גם מרחבי ביניים, ובהם זה לא מצליח. מה שהארי מדבר פה, מה שמטריד אותו, זה מרחבי הביניים, זה האלמוגים והקופים והניצוץ בורא שנעשה נברא, זה היחידה, לכל המקומות שאני לא יכול להכניס אותם לתוך השפה. מה עשה הארי? הוא אמר, אוקיי, יש לך עולם קדום לו, אני חייב להמציא כל מיני פרצופים וכל מיני עולמות שלא קיימים. מה זה ישראל סבא ותבונה? זה בעצם האבא והאמא המוקלשים, הם לפני האזון, הם לא אבא ואמא. ובעצם הארי כל הזמן, וזה גם מה שאנחנו נעבוד עם זה, בין איך הוא מתחיל את שער למד זין, אומר לך ככה: נבער אתה עניין יעקב ולאה דרך כללות, הוא שבערנו כי אלו יעקב ולאה הם אבא ואמא שנפלו בעת מיתת המלכים ולא ירדו לעולם הבריאה, אחורי אבא אחורי אמא. כלומר, מה עשה הארי? א', כל מה שאתה רואה יש לו גם את הצד השני, זה מבנה שממוסס את עצמו. אם אני אומר לך, תשמע, יש סדר, כמיהה, זיקה, פריון, התאהבות, זה אומר שאם אתה לא עובד בסדר, זה לא עובד לך. הרי כל הזמן, מה שהוא מוטרד, מה שהוא עושה, זה במרחב שבו זה לא עובד. ככה אני פוגש אותו. דבר שני, זה כל הזמן במטאבוליזם הזה, חוסר ההצלחה הופך למהות. ההתקלות הופכת להוויה. אחורי אבא ואמא, אני יכול עכשיו לדבר מכאן עד מחר מה זה אחורי אבא ואמא, וגם כל אחד מכם יכול לדבר על אחורי אבא ואמא שלו, על אחורי אבא ואמא שבו. כלומר, הוא מותיר שפה אדירה. מה זה עולם שלא יורד לעולם הבריאה? עכשיו, בתוך זה הרשש לקח את זה לשפה של עובד רגיל, איך אני מייצר את זה בתפילה. אני לא מצליח להתפלל ככה, כי אני מרגיש אני יותר קרוב לירא. הירא רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, כן, היה ראש שיבת בית אל לפני 220 שנה, אמר, או נגיד היה 100 שנה אחרי רשש, רשש זה 300 פלוס, אז הוא אמר, אני מסתכל על החלון. רשש, תראו איזה דימוי,
רשש
רואה את זה, רואה פה ברור, רק הבנת ברכה, מטבע הברכה, ואתה נבחן על הספר הזה של ברכת מאיר הרב ליכטזון, זה לוקח שנה וחצי ללמוד מה אתה מכוון בברוך, מלך העולם חצי שנה. כי בעצם איך המטאבוליזם האלוקי, אמר בעל הירא, אני רואה חלון. מי הלך ככה? זה החסידים. חסידים אמרו, אני לא יכול לתפוס את זה כהוויה שלמה.
יש שם גם בתוך זה, יש זרם גם בתוך בית אל, כולם שם הרשש.
לא, הם רששיסטים.
כן, יש את זה שם.
ומי הכי נבזה ביניהם? אחרי החסידים כמובן, הקללה הכי חמורה שקיבלתי הפעם אחת שהרב דפק על השולחן, אמר לי, אל חנן, אתה חסיד, לא יעזור לך כלום. וזה כאילו, אתה שם תחתית של שרשרת המזון, מה עוד תחתית? ואתה איטלקי. אתה איטלקי, לפעמים אני חשב, אלי אבא אמינה שזה יותר חמור, אתה רמחליסט. כלומר, זה בעצם אתה קוקניק. אתה מנסה לתפוס את הארי ולקחת אותו להיסטוריה. החסידים לנפש, הרמחליסטים והקוקניקים להיסטוריה. היה להם ספורט, להראות שרמחל לא הבין כלום. היה לוקח את הקלח, עושה ממנו ככה, שם אותו, קלח של טירס היו קוראים לזה. כאילו, אני כל הזמן בעצם מחפש, הרשש זה פרשנות, לקחת את השפה של הארי ולהפוך אותה לשפה של תפילה.
איפה הם מקבלים את החוצפה הזאת?
השפה של הארי, מה? הוא גיגול של הארי. רק
מה שהוא אומר, אופי. מה זאת אומרת? מה?
זה הרמחל. זה לא איזה...
זה משש?
ואלו היה אומר את זה על איזה...
איפה הרי ודלק? כאילו, הם תלמידים שלו, וכדי איך תלמידים.
זה כזה יפה.
שלמה, כאילו...
זה נאבקים. לא תדאג, יש מאבקים מהרב גץ אמר גם.
בסדר, זה...
לא,
כאילו... את כולם.
והלוכן, והלוכן, ומחשוב אין.
להגיד אומץ טוב.
זה סגנון כזה, אני לא
בטוח. זה שיש, זה השאלה.
זה אכן ללמוד מחילה בנימין. לא יודע אם פעם זה יצא לך, אצל רב ספרד. אלה, הם באמת מתעצבנים, צעקים.
מה, אני מייחד השיעה
בכנסת. כאילו, משהו באמת. באמת הוא כועס. באמת.
גם אני באמת כועס, מה
קשור? לא, אז אני אומר, זה המרחב שאחרים לקחו את זה, נגיד המקובלים האשכנזים, רב שבתאי שפטל או רב יעקב.
החרדי שצועק, כולם כועסים.
לא באמת. המקובלים האשכנזים לפני 300 שנה, עכשיו תבינו, במאה שנה, מאז שרב משה זקוט, כן, היה מקובל גדול שם שורר גדול, עכשיו יש גברת בשם ברגמן, דבורה ברגמן, שהוציאה שירים שלו, נפלא. היה לו בית דפוס. והוא בעצם גרם להפצה של כתבי הארי, אנחנו מדברים על 50 עד 100 שנה, שלמעלה מ-1,000 סידורי מקובלים נתפזרו, נכתבו. כלומר, לא רק, מה זה סידור? לא תפילת כל פה אורינת ישראל. אדם שכל התפילה נתן כוונות שלו. אשכנזים, מה שהתקבל, וזה הבעל שם טוב והמגיד התפללו, בסידור רב יעקב או סידור רב שבסי, שבתאי שפטל. מה זה הסידורים האלה? זה בעצם אני מנסה לתפוס את התפילה בכללותה, לא מילה פה מילה שם, תפילה בכללותה. אבל אני עדיין עובד עם כוונות, רב נחמן אפילו לזה התנגד. תבוא, כמו תינוק, תצעק, מה זה? זה בעצם לקח את השפה של הארי ולראות איך אנחנו מבחינת הרשש עוד הופכים אותה הלוך אלה מייסה. כן, הטענה כמובן נגד של המקובלים זה כמו ברסלב. ברסלב רואה במי שלומד רק רב נחמן בלי רב נתן, כאילו איך אתה מתרגם את זה? אני מרגיש שהארי השאיר מרחב אינסופי, אינסופי, והוא הצליח לייצר מהצל, להעיר את הצל בלי לאבד אותו. זה אומן. טוב, מה שנעשה היום זה ניגע בפעם אחרונה לפני הארי, מה שעשיתי פה ככה. אני רוצה שנראה את הפסוקים של יעקב ועשיו, אפילו עשיתי שאלות כאלה. בהתחלה, אחר כך, שמעתי אותם. אני רוצה שנראה את הפסוקים, אבל ננסה לעשות ייצוגים. כלומר, אני לא פה, אנחנו מכירים, כן, זה בראשית. לנסות להפיין, לעשות דמות, פרופיל, ממש פרופיל, מודיעין לפני מבצע, להכין מלם, תיק מלם פה. מי זה יעקב? מי זה עשיו? מה הסיפור של הבגדים האלה? הידיים ידי עשיו? לראות איך אנחנו בעצם מייצרים פה, ואחר כך לעשות זה לרחל ולאה, כי לדידי אם נעבוד נכון על הפסוקים שנגיע לארי הוא יהיה מורכב אבל לא מסובך, כי נצליח גם לפשט אותו אני מקווה מכאילו מהשפה אחורי אבא ואמא שוין, אז אני ישר, אני יכול לגשת לזה כמה כאילו, אחורי אבא ואמא זה נפלו בשבירה הראשונה, נפלו ליצירה, זה בעצם ההיעלמות של הבינה אל תוך הזין תחתונות. כאילו אמרתי מילה במילה, ככה אני מרגיש. כדי שזה יצליח להיפתח, אני צריך להגיד, רגע, מה זה? בגמרא ברור לי שאני חייב לעשות את זה. אני מקווה. מה? השפה הזאת היא כיפית. אבל כדי שההתעברות של הארי, אני חושב, בשבילנו, שוב, אני לא בא להחליף אחרים, אבל בשביל האנשים שמונחים פה, ועוד דומם, הם לא יכולים לשמוע את השפה הזאת. כמו שאתה, אם אני אתן לך שיעור, באחרונים, אם לא אין לך הבנה בזה, לא יקרה לך כלום. יש אנשים שדי להם לשמוע את הניגון, להבין את הגשמק. אנחנו פה מנסים בעצם להיות שותפים לא, השפה היא מספיק נוכחת של עצמה.
השפה היא קיימת, השפה היא...
היא, אני מרגיש שבחינה זאת הבחירה של הארי לדבר לרחל ולאה יעקב בישראל היא בחירה מאוד מאוד אחראית שנצטרך לעבוד עליה, לראות למה, מה יש לו בצמדים האלה, למה דווקא בעיה, למה לא יוסף ואחים, כמו איש ביצית, למה יוסף ואחים, הארי תפזה, אז הם הולכו, למה הוא דווקא הלך על רחל ולאה? איפה בעצם מבחינתו את המרובה המודלי לאברום אבינו זה לא עבד, היה לו את הגר, הוא היה אחד. יצחק היה לו את יעקב, ביתתו שלמה, מהארבע יוצא 12, זה בעצם כל נקודה מפרצפים אותה, מכל אחד יוצא 3, הוא עובד עם זה. טוב, היום אנחנו אבל רגע לפני נעבוד עדיין עם עם הפסוקים. קצת הבאתי באמת גם מרמב"ן, גם מהשילוח זוהר, קצת לנסות להקים. זהו, מי שרוצה לעשות החונס וזה, אנחנו נתחיל לעבוד שבוע הבא על עץ חיים. מתוך הכתובים עצמם נעשה איזה הקדמה נוספת אבל קצרה מאוד, ושאר נתמקד בעיקר בשער למד ח', אבל מי שרוצה יכול להתחיל מלמד ז'. בסדר? אנחנו נעבוד בעיקר על למד ח' עם זיקות למד ו' ולמד ז', שזה מיעוט הירח ויעקב טוב, אז אני מציע עכשיו שנתחיל כאמור לעבוד עם מה שראינו עד עכשיו. כלומר, אנחנו לא קריאה יחפה, נעשה לעבוד עם מה שראינו עד עכשיו. אז אמרתי, הרב דרייפוס השאיר לי אוקיי. הולך?
באמת?
לא.
יש
מה?
לא.
אני
חושב
שמאשתים יש להם כאילו מה לעשות
בהחזקות. יש לי רעיון, עוד 20 דקות צריך לקפוץ להביא את החבר'ה מהחיידר. אז כדרך שנהגו. בסדר? יאללה, חבוד, מי רוצה להתחיל? כל אחד חמש פסוקים. ויקי זקן יצחק ותיכן עיניו מראות ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני. ויאמר הנני זקנתי לא ידעתי יומותי ואתה שנח אליך תליך וקשתך וצא השדה וצוד לי ציד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואביה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו ואלך עשיו השדה לצוד ציד לאבי. עכשיו שנייה, בואו נתחיל כבר לצייר פה את הדמות. תן לי את המרובה של הדמויות, ארבעת הדמויות. ממש בואו נעשה על גבי הלוח.
יצחק, עשיו מדעד ליצחק, כאילו עשיו ויצחק
קשורים.
יש לנו עשיו ויצחק, רבקה ויעקב, זה כאילו המודל. שלושה גברים וגעגוע של אישה אחת. שלושה גברים וגעגוע, אוקיי, תן לנו פה. מה האקספוזיציה?
אקספוזיציה?
לא, מרובע הדמויות, ממש תעשה מרובע.
כן, כן.
הפתיחה, מה הפתיחה? איך מתחילים את הפרשה? אקספוזיציה זה המדת הפתיחה, אבל... לא עובד? אוקיי, יצחק רבקה, מתחת ליצחק הייתי שם את סתיו, אתה מתבקש. אבל מה קורה לו?
חן הנבירות.
אוקיי, אז יצחק יש לו על העיוורון. העיוורון שלו הוא למעשה הקטליזטור של הסיפור.
כן.
ותיכן העיניו מראות.
שהוא מבין, ואז הוא לא... זה היה
חושב
שום סיפור.
עכשיו, הוא למעשה...
אם יצחק מבין, אבל הוא עיוור סתם, אז העיוורון שלו לא...
מה העניין שלא כעיוור לאכול? אנחנו יודעים מחז"ל שבחושך לא שבעים. כל העניין של האוכל זה עניין של מראה. נכון? בחושך אי אפשר לסבוע. אגב, תעשו ניסוי. אחרי 24 שעות של האדמו"ר, תאכלו לפוש. תאכלו בחושך מכל החסידים. זה נורא, זה נורא.
למה? יש איזה כיף נורא.
איפה זה?
זה
סלולי. זה בסדר.
אתה אוכל בעיוור.
מה מוזר?
אתה אוכל את זה בלי לראות כלום.
כן, 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 בחולון.
אני אוכל בחשיכה, נו.
יפה, 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 יש לי סתם.
חברה שלי
הייתה
שם,
ואמרה שהיה
ממש טעים
לכם. לא, ושסרבתי
זה...
יאללה, איך אמרו, מתי סדרת, החשמל לא יעלה לכם.
הם חכמים. איך להרוויח כסף שם?
לא, אבל מה זה?
מחביאים לך
את האור. מה הקשר בין מראה עיניים מהאוכל? עשיו הוא בעצם השף. אבל לא סתם שף, הוא מהשדה מביא לך את זה.
עשיו הוא הנראות.
הוא כאילו, מה הוא מייצג? הוא האיש שדה. הוא הבחור ישיבה שאף פעם לא אכל סטייק. לפני שהוא מת הוא רוצה סטייק, זה התחושה, נכון? לא, מה?
למה, יצחק גם היה בסרטו יצא לסוח בשדה?
פלל!
לא,
אוקיי, אז בוא לדידך ניתן פה תרגיל פסיכולוגי, הוא מחזיר לו את השדה. הוא עכשיו לא יכול ללכת לשדה, והוא איש שדה. בין כך ובין כך, יש פה איזה ציר, הייתי אפילו שם פה. טועה בסדר, יש בית מדרש בצומת שם בבד שלוש, בית המדרש טועה בשדה.
אה, ליד אחי
גיבור. כן, 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 ראיתם את זה? אתה נוסע אחרי יצהר לכיוון איתמר.
אחי גיבור, מה זה? מופד...
לא זוכר מי נמד שם. אה, רב אחד מאמנואל, אומרים רב רציני.
הרב פרל.
אה, כן. תמיד במרכז הוא היה מביא את כל הפשקבילים שלו, חבל על הזמן.
כן, כן.
וואי, באמת עכשיו הזכרתם.
אז זה יכול להיות טועה בשדה, אתה יכול לסוח בשדה. אתה יכול לצוד בשדה?
אני רוצה לחדש את האיבום.
כן, הוא מהרבנים שבעד שתי נשים, שי, תחבור אליו. שתיים הרבה יותר קל מאחד. מה קצת, יש לך עוד הזדמנות. אוי, אז בעצם יש פה, יצחק בעצם, יש איזה ציר של חיבור של שדה. בסדר, שנייה, אנחנו בונים אותו. עכשיו, מה עוד יש בשדה? מה הוא מבקש ממנו? צא לשדה, יש כוח? כאילו, שדה יש אוכל.
לא רק אוכל, תביא לי אותם כאל אחד, כאל אחד, תשתך. יש דרך להביא לי את זה. כן.
אוקיי. השדה זה אוכל, בצד השני הייתי שם אוכל. כן. הייתי שם אוכל. אוקיי, הציר השני בעצם על מה הוא ייבנה? ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו. עכשיו אני מוכן להיות דרשם. יעקב ורבקה זה ציר של רבקה שומעת, ויצחק ועשיו זה הציר של עיני יצחק. העיניים מול האוזניים.
מה הקשר של יעקב לאוזניים?
רבקה שומעת. כאילו, יש איזו תחושה שהוא חדר לפנים חדר כזה, או איש תם יושב אוהלים. בסדר, הרב מנחם הכהן בא להגיד לרב צבי יהודה, כבשנו את הכותל. ראיתם את התיאורים האלה? הוא אומר, הוא התפלל, רבע שהייתי צריך לנער אותו, ממש נער אותו. טוב, אז הוא הולך לנזיר, הנזיר לא יכול לדבר. אז היה שם אחד הבנים של הרב מבריסקה לומד בקומה ראשונה תמיד. אז הוא קרא לו, קומה ראשונה, זה בניין, דפק אצלו, אמר לו בוא. הוא כבר קלט מה קורה, קרא לאבא שלו וקרא לעצמו, הם הושיב בייסדין, אמר מכרו לך. עכשיו הנזיר היה יכול לדבר ולקח אותו, רק פתאום הוא, הנזיר היה הולך יחף בבית חלק מהנזירות, אז הרבנית של הנזיר רצה אחריו עם הנהלי בית, ככה הוא הגיע לקויסל בתמונה ההיסטורית עם הנהלי בית שלו. בסדר? אז רבקה ויעקב זה כאילו ציר אחר, זה ברור שזה ציר מתחרה שאמור לפורר את ציר ה... תציר שהם מנסים לבנות בו.
אתה בן איש,
שמע בקולי. אוקיי.
להם יש ציר של
שמי.
אתה בן.
יצחק ויעקב. בסדר, שנייה, שנייה, תן לנו. עכשיו הציר הנראה זה רבקה, כן. ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו, בנו והלך עשיו השדה לצוד ציד לאבי. עכשיו מה, פה גם אני מוכן לרתום עוד דרשנות. יצחק אל עשיו בנו, זה נורא ברור. עכשיו וילך עשיו השדה לצוד ציד לאבי, מה לאבי? למה אתה אומר לי לאבי? זה כאילו מין דיבור, וילך עשיו השדה לצוד לאבי, שלושה פעלים בחמש מילים. אני יודע שהוא הולך, הוא לא רק מביא אוכל, הוא זה מין מרחב, הוא מביא, הוא מביא את עצמו, הוא מביא את כל הנוכחות שלו דרך האוכל. הולך לי, זה חיבור מאוד מאוד רציני. וואו, טוב, אני אספר לכם בלי שמות. לא מזמן פגשתי... טוב, אני אולי אני לא אספר את זה, אבל שני אחים שלא מדברים אחד עם השני ושניהם אנשים מאוד חשובים, ולא הבנתי איך יכול להיות ששניהם אנשים מאוד חשובים מראי שמיים, גדולים באמת בתורה ובמידות. אז מישהו אמר לי השבוע שהאבא לפני שנפטר היה נראה שמחבב את הבן על הבת, ומאז הבת לא מגיעה לאירועים של הבן. כל אחד משפחה של 10 ילדים, לא בעיה. מה זה? כלומר, השאלה זה גם ברור ליצחק שהוא הולך למות, ברור לסב שזה לא יסחוב פה עוד הרבה, שכאילו זהו, לא, יותר אין מה לדבר אחד עם השני. אוקיי, חבוד, נועם, פסוק ו'.
ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הננה, הנה שמעתי את אביך מדבר אל סב אחיך לאמור, הביא לי ציד ועשה לי מטעמים ואוכלה ואברכך לפני אדוני לפני מותי, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותה, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר ברכך לפני מותי.
כאילו, תראו איך פסוק ד' מסתיים בטרם אמות. פסוק ח', פסוק ז', לפני מותי. הדרמה הזאת זה הסעודה האחרונה, רבותיי, לא נעים, סעודה האחרונה.
גם בטח קשור לעיוורון,
הוא כבר מת או עוד רגע איננו. עכשיו לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדי עיזים טובים ועשה אותם מתאמים לאביך כאשר אהב. מה אבל הוא אמור להביא? מה איסוף אמור להביא? יביא לו פה איזה עז? גדי, מה יביא? יביא איזה בופלו, אה? יביא את היק הקדוש, יביא משהו, נכון? כאילו פה זה נורא נורא, לך לדיר. אני אספר לכם סיפור,
גם שאלה, אם היה להם בדיר, כאילו מה הרעיון של למה יצחק רצה שיצודו לו?
אוקיי, יש לי חבר קומודו יונתן להב, היה מפקד יונתן להב, היה מפקד ב-669. יום אחד נהיה יהודי, יש לו זקן יום עד לפה, חסיד שרב ניצני, גר במעלות. יום בשבוע הוא הולך עם רובה כזה לצוד בתוך הים דגים. אמרת, עכשיו הוא תאר לי את זה, אתה לא מאמין, עם הפירות והזקן, בלי שרפן, זה תחביב פרנסה כזה, אמרת. מסנפירים, וזה בגדים נורא יקרים, ורובה נורא יקר. הוא אומר לי, אתה יודע מה זה להסתכל? הוא מתחת ל-20 מטר, ומביא דגי ענק. הוא אומר, אתה יודע מה זה? אני אומר לו, למה אתה צריך לדול כל כך עמוק? הוא אומר, אתה לא מבין, כל מטר זה טעם אחר. מתחת ל-20 מטר אני מוכר דג באלפי דולרים. לא רגע, אני אף פעם לא אכלתי דג כזה. אני ברמי לוי רואה סלמון 80 שקל, אני משתגע, אני לא קונה, אני קונה בורי.
יצחק רוצה פה משהו שיעקב לא יכול להביא לו, זה די ברור. הוא יכול להביא לו גדי, יכול להביא לו צ'ון, יכול להביא לו בורי, מקסימום נסחם, יכול להביא לו סלמון, אמנון. יש דגים שאתה לא יכול.
מה בארץ?
נמר אולי
ילים.
נמר. לא, ברור שיצחק לא רוצה שהוא ילך לדיר. כאילו, נכון?
הוא גם, אפרופו ברור שזה גם לא אותו דבר שלך יעקב עובר, אני פשו וסב אביר צורד לרחוב
לא, אוקיי, לא הולך לדיר אז אומנם טובים ואני פה מקריבה את החוש הקולינרי נעשה לו מטחמים טובים ניתן לו עוד קצת קורקום בזיליקום
כאילו משהו פראי,
הצי עכשיו, תחשוב מה זה תחשוב מה זה דמיין לעצמך שאתה אוכל אוף אתה אוכל פרמנגול באותו רגע תפסיק לאכול, לכן אל תדמי הוא מסתכל עם הזקן שלו הוא אומר אני רואה אותו אני מסתכל בו ונותן לו דמיין מה זה זה כמו להיות שוחט יכול להיות שוחט להיות מועל זה מזל מעדים זה
שוחט זה באמת שלא יש משהו מאוד יפה שג'ון סחטנפורט כתב הוא כתב והרבה פעמים התנועה של השחיטה היא העמדת פנים וכמו שאפשר להעיר בן אדם אם הוא יושב כל בן אדם שיושב אתה יכול להעיר אותו ואתה אף פעם לא תצליח להעיר בן אדם שמתחזה ליישב
יפה
הוא יכול לשחוט, לשחוט ולשחוט אבל הוא מעמיד פנים שהוא ישב כי גם כשהוא מסתכל אם הוא באמת יסתכל הוא לא יראה
לא, לא הבנתי אתה אומר כאילו זה לא באמת האכזריות של הצייט
הוא כאילו זה כאילו טריק כדי להגיד אני באמת עברתי מעל זה קפצתי מעל הנקודה
עכשיו אני שובר פה ופה זה בעצם הוא מביא לו לא סתם אוכל אין לנו השחור לא עובד יותר כל המובן אז הוא מביא לו אוכל אבל זה לא סתם אוכל זה כאילו כל המרחב שיש לנו באוכל שאנחנו משלמים עליו מעבר לעלות שלו אני סיפרתי לכם שיש תחום שאני מתעניין בו שנקרא פסיכולוגיה כלכלית שזה לדעתי תחום העתיד
יש את הדבר הזה עם המסעדה שאומרים להם לאכול רק 20
כן, 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 זה כל המחקרים היום זאת אומרת שאני קונה כוס תה בחורף או גלידה בקיץ או סלט עם קרם פפרצ'י על הפטריות עם הדלת כמה עולה עם הצנובר? כמה עולה? עלות שאלו את גבנה, שאלו את בן, כמה עולה לו צלחת?
בדרך כלל שליש מהמחיר שהוא
אוקיי, אז בעצם הם שם גילו שזה בין שליש לרבע העלות, המוצר פלוס השומר הרוסי בכניסה פלוס הטבח שמקבל 25 והמלצרית 19 פלוס בונוס פלוס הכל, אתה משלם בעצם העלות היא שליש ואתה משלם על... בסדר? בשפה של קידושין, באי הנועה. אתה משלם על הנועה, נכון? אז זה גם משלם. למה לאכול בקלו? זה דבר נחשב. ממול יש קפה בגינה, אתם מכירים בדרך בית לחם? כי קלו יש שיב. קפה בגינה, זה חניכי בני עקיבא אוכלים. ושם יושב רוגל אלפר, יושב אברום ברוג, וגם ביבי נצפה לפעמים. למה? מה קורה? מה? עכשיו, הוא פעם היה הציע לטבח שלו פי שתיים, גנב לו את הטבח וזה נשאר. לא דבר. אז מה הסבורת? והוא פתוח, הוא סגור. הוא עם חונות פירה ישנות, הוא עם עצים חדשים. אין שום סבורת. מה זה? זה הרבה יותר יקר, צפוף, סיגריות, צריך להזמין מקום, והוא אין לו סיכוי, והוא... מה זה כללה? יש פה כאילו פסיכולוגיה כלכלית, יש משהו אפשר להסביר אותו זה ממש רוח הקודש זה רוח הקודש של פסיכולוגיה, של עסקים זה המותג, זה כל, זה דברים מאוד רוחני, זה קניין רוחני אנחנו הולכים לשם כאילו
אגב, יצחק מרגיש שעשיו לא רק זה שיכול להביא בופלו ונמר וליעקב אין סיכוי, יביא לו איזה גדי, יעשה לו איזה טבעול, כן, יוציא לו מהמקפיא, ישים על הביקו, יגיד לו שקויות. כאילו יש את המשהו הזה שזה הקפה בגינה וזה הוא יודע לעשות את זה, ויצחק לא יודע לפענח מה זה, הוא לא יודע מה זה, אבל הוא מבין שהוא רוצה את זה. אם זה הוא רוצה להסתלק מהעולם, תחשבו איזה דבר זה. אנחנו תמיד יודעים ש... אבל יושי בחר מהעשרים שלו, עם מה הוא הסתלק מהעולם? עם טייספס, עם כאילו, נכון, עם איזה חידוש, נכון, תעשה לי בופה לו.
מתי שהוא ישב עם ספר, ונראה לזה ללחות
אבנות.
אה, אני שיפרתי ש... ש... לא שמעת את זה? זה אולי הסיפור הכי טוב שיש על הרב. זה משהו, שהבת שלו חולה, יש לו בת אחת שנפטרה, הרב אלישיב, הבת שלו, שנייה רק, הייתה לו בת שנהרגה במלחמת השחרור מפגז
שזילברשטיין נפטרה.
אין, אין, אין. זה הרב אפרתי.
אפרתי מסתובב.
כן. זה סיפור ענק. הנה. כאשר ביתו זילברשטיין הייתה חולה אנושה ושירותיה הספורות, הלך ללמוד באוהל שרה. אוהל שרה זה השטיבל מתחת לבית. אמר לאפרתי שיבוא לבשר כשתבוא הבשורה המרה. אפרתי הגיע כמדובר, ומיד ששמע מפיו הבשורה סגר הגמרא כדין עונן, כאשר מתחתיה היה פתוח שולחן ערוך הלכות אבלות. זה האדם, בסדר? אין הרגש, הוא לא בא להיפרד, הוא לא כותב לשיר, הוא לא יפני, הוא אומרי שיר לפני. זה שולחן אורוך, פוסק הדור. יכול להגיד אכזריות? תבין, זה המודל של הרב סולובייצ'יק, זה איש הלוכה. רב סולובייצ'יק, תגיד את זה לחתן שלו, הוא צוחק עליך דרך החלון. לא ברור שהוא צחק על זה, לדעתי לא צחק בכלל. אבל כאילו...
בספר בעיר יש לו תנה מאוד יפה על יצחק. הוא אומר למה יצחק נקרא מידת הגבורה.
אני רואה שאני מאחר, מכילה.
תמשיכו לייצר כאילו את המודל. אני
האמת
היא שאותי זה לא, אני לא מוצא בזה משהו יפה בסיפור הזה, זה קורא לי כאילו תכף אני צוחק מזה, אבל זה מגיע לו אבל לך אני יש פה אבל
יש
פה כמו
שאתה נגיד יש מעניין, יש לו לחיילים זה אלישי בן חיים הוא הפרשן המוביל היום לחיילים בארץ הוא בנר חילוני, היה מסורתי לאחרונה הוא בנר חילוני אבל הוא באמת חילוני
הוא אוהב את המוסע מהמחקר
והוא מעריץ את החיילים כאילו כאילו, הקטע שאתה יודע, זה חברה שאתה משהו מריצה את האינטלקט. מה זה? זה פנומן, מה שווה לי עם ישראל להחזיק את הדבר הזה, זה מדהים, זה מטורף כאילו. מדהים, חיים כאילו, מה אתה יודע, יש חיים כאילו. זה צריך, אתה יודע, זה חיידק, זה חיידק.
זה... חרדים האלו.
זה וירוס,
זה וירוס שאתה צריך לדבר פה.
כן, אני אומרת, לא... אני לא נמשך
פה. אני גם לא, אני גם לא. מה?
סקת סיגרות, זה בניומי.
זה הזדמנות שלך. אתה רוצה לעשות מה?
יש לך 50 שקל בארנק? 120
שקל. לא ישנתי, לא ישנתי. אני גם לא מאשר. אמרתי, זה ההזדמנות. הזדמנות להפסיק לאשר? כן. זה סקת סיגרות, מה? סתם, סתם, להפסיק לאשר.
לא, אה, זה...
כן, נהנתי. זכמתי בבדיחה פשוט. אוייף, לא, איך הוא אומר? רק זה קופר החמים.
מה?
אבל לא, אין מה, אני אשאלת אותו פעם, לא חבר שלי, סתם, אין תזורים, אתה יודע.
תודה, עובדים, מקצועי ביטחון, לא יודעים להעריך את העבודה שלהם. אז זה הרבה זה פה, אם אתה יודע זה מאמרים כאילו שהם נותנים תחושה על
אני לא יכול לדעת. Yeah.
חברה שלי מאזור ים המלח. תודה רבה שאתה מתמקד על החלקים.
אני רואה שאתה מדבר כל החיים.
כן, אז... לא, זה לא מפריע לי, אבל אני באמצע סיפור אחר עכשיו.
כן, זה לא מעניין. סבבה, זה מעניין יותר.
לא, שוב.
רגע, אז מאיפה
היא? אז נסענו. לכל 5 דקות את רואה שאתה מניידת לעשות לי בדיקת ינשוף. זה היה בליל
סילבסטר בטח.
אז ולנטיין.
אני אלכוהוליסט
בטירוף. כל פעם הייתי יוצא, אני לא יודע, הייתי עד עם כיפה, הייתי יוצא, מדבר איתו, אז מתקל לי, טוב, אתה לא צריך ינשוף. ואני כזה, לא, אני רוצה שתבדוק אותי ינשוף, אף פעם לא עשו לי את זה. לא, לא, אתה לא צריך. עשו איך הפעם? הפעם לא נשאר, הפעם לא נשאר.
למרות שנסעתי פה,
הפעם לא נהיה.
מי לא מספק את הדם?
כמה? כמה?
לא, לא בטירוף, אבל נראה לי שאין שוב פרופר.
שאין שוב פרופר.
שוב זה על... לפחות
ספט
של
דבר שלו.
לא,
מה פתאום?
לא, לפחות ספט.
מה זה ספט? שליש?
חצי.
מה?
שליש. בטוח?
מעט בטוח.
אני די בטוח שאני
חצי. שליש בירה זה כבר... זה
הגבול. מותר לשלוש שליש בירה.
לא, שליש בירה.
שליש
חצי.
שליש. טוב, לא, אני רוצה לשתות בברים. לא מבין. אל תור לך.
זה היגיון פשוט. אנחנו מדברים על שני סנטים.
רק לצעיר.
לא, שליש
בירים.
דירה
ואת
כמה זה?
דירה
זה
5%. מותר עד שוק אחד או לדעתי חצי.
לא איזה בירה.
לא, זה...
בירה רגילה.
שיעור לא קטן של האלכוהול.
כמו כל הגולדסטאר, הבירה הלבנה.
5%, כל הבירות הן 5%.
כן, יש בירות שהן...
יש בירות שהן 12. לא, אבל...
12 יין.
לא, יש בירה בדבן מיוחדת, משהו מדהים.
איך זה נקרא?
בדבן?
אנחנו קוראים לזה שם הבאים.
כן, כן, אני מכיר את זה. בנות, כל הבנות.
זה בחור.
ספר
כזה?
כן. בחור זה של בחורות.
זה מדהים.
פעם אחת יש לי?
מה שתגיד.
זה מדהים.
מדהים, אתה נהנה מלשתות.
יאללה, יש לי חבר שהיה בירות חכם. הוא היה חייב לדיור, לא סובל את הבירות האלה.
יצאנו לשתות
בירה. וואה, זה הכל מקליט.
לא שמתי לב, אני הסתכלתי ב...
מה? אתה מקליט?
לא מקליט.